قول دافيد قولها امت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مش آخ 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي أخت 15:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שני 13 בדיסמבר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. הצעת החוק החשובה של חבר הכנסת איימן עודה להקמת בית חולים בעיר סכנין עוררה מהומה במליאת הכנסת. בקואליציה התייחסו אל ההצעה כאל הטרלה פוליטית מוצלחת מצד האופוזיציה, במקום לראות בה דרישה טריוויאלית שהממשלה עצמה הייתה אמורה ליזום או לקדם. אין מחלוקת על כך שהצפון זקוק לבית חולים נוסף, אבל במקום להקים בית חולים בעיר פלסטינית, הממשלה הישראלית הנוכחית ממשיכה את התוכנית של הממשלות הקודמות להקים בית חולים בקריית אתא. המרחק בין קריית אתא לבית החולים רמב״ם הוא פחות מ-20 קילומטרים. באזור סכנין, לעומת זאת, אין בתי חולים ברדיוס של יותר מ-30 קילומטרים. יש לציין כי בסכנין גרים יותר מ-32,000 בני אדם, ובעיר ערבה הצמודה אליה יותר מ-25,000. מאזינים יקרים, גם ברמה העקרונית מדובר בשיקול מוטעה. כיצד ייתכן שאחרי 73 שנות קיום אין באף עיר פלסטינית בית חולים ממשלתי ציבורי? מדובר במחדל ארוך שנים שזה הזמן לתקנו. בית חולים שכזה יספק פתרון בריאותי לאוכלוסיה שגרה באזור וישמש גם מנוף תעסוקתי חשוב, בעיקר על רקע העובדה שבחברה הפלסטינית העיסוק במקצועות רפואיים ופארה רפואיים עולה בהתמדה.
בתוכנית החומש לחברה הפלסטינית יש רכיבים חיוביים רבים, אבל בקואליציית שינוי שכוללת בתוכה מפלגה פלסטינית, הקמת בית חולים בעיר פלסטינית חייבת להיות יעד מעשי שיש להגשים כבר בשנים הקרובות. מה גם שבניית בית חולים נוסף בצפון מתוכננת בכל מקרה, וכל מה דרוש הוא רק העתקת מקומו מאזור אחד לאזור אחר, שם זקוקים לו יותר. מדובר בנושא חשוב שאמור היה לגרום הן לקואליציה והן לאופוזיציה להתעלות מעל לוויכוחים הפוליטיים הצרים שמאפיינים את הכנסת. בינתיים בקואליציה עסוקים בשאלה כיצד להעניש חברי כנסת סוררים כמו מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין לשעבר, שהצביע עם האופוזיציה במקום לעסוק במהות או לקבל את ההחלטה המתבקשת. הממשלה תומכת בהחלטה של ממשלת הליכוד, והליכוד מצביע נגד ההחלטה שלו. ממש גן ילדים. הגיע הזמן לקבל החלטות ענייניות ללא שיקולים פוליטיים. כן, בית חולים בסכנין. טובת האזרחים נמצאת אי שם בסוף החשבון. בניית בית חולים בסכנין היא מטרה בהחלט ראויה, אבל היא נהפכה לסלע מחלוקת. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי היעד של התקציב לשנה הפרסית הבאה שתתחיל ב-21 במרס 2022 הוא להשיג יציבות כלכלית, וקבע כי התקציב צריך להביא לכך שהיצרנים והצרכנים יחושו ביטחון, מה מחייב להציג תקציב ללא גירעון. בישיבת מועצת השורה האסלאמית אתמול ראשון אמר הנשיא כי צריך לבנות אמון עם השוק לאור החשיבות וההשפעה של הצעד הזה על היציבות הכלכלית, תוך התעקשות להציג תקציב ללא גירעון שהוא הסיבה הראשית לכל משבר במדינה. הנשיא אמר עוד כי הגורמים חייבים לעשות מאמצים ולנקוט צעדים על בסיס תוכניות שיובילו להקל על האזרחים בהתמודדות עם המשברים השונים, בהתאם לקריאת מנהיג המהפכה האסלאמית להכניס את התיקונים הנדרשים על התקציב במטרה למשוך או לעודד את המשקיעים ולצור הזדמנויות עבודה. הנשיא קבע כי התקציב לשנה הפרסית הבאה מתמקד בתמיכה בפעילות הייצור בערי המחוז כדי להגביר את הייצור, ליצור הזדמנויות עבודה או להתגבר על האבטלה. סגן שר החוץ, ראש צוות המשא ומתן לשיחות הגרעין בוינה, עלי בקרי, נועד אתמול ראשון עם עמיתיו הרוסי והסיני בעקבות הידיעות המעודדות על התנהלות שיחות הגרעין בוינה. יש לציין כי ראש צוות המשא ומתן עלי בקרי אמר בשיחה לסוכנות הידיעות ארנה כי לאור הדיונים שקיימו המומחים וחברי צוותי המשא ומתן, המחלוקות מצמצמות בדבר המסגרות של הסוגיות הניתנות. הוד אמר כי שני הצדדים מנסים להגיע לקונסנסוס ביחס לסוגיות שעל סדר היום, ובכך ניתן לומר כי הושגה התקדמות. מפקד הצבא האיראני עבדולרחים מוסאוי אמר כי ההתבטאויות ודברי ההבל בישות הציונית נובעים מתחושת הפניקה ופחד מהיכולות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. במהלך פתיחת התערוכה להישגים של חיל הים האיראני אתמול ראשון, אמר מפקד הצבא עבדולרחים מוסאוי כי אם בישות הציונית ינסו לעשות כל הרפתקה, יקבלו את התגובה שתהרוס את הישות שלהם, תוך ציון להישגים הצבאיים המעולים שהיו הודות להסתמכות על היכולות האיראניות שהתגברו על האמברגו. עוזר שר ההגנה אלוף מהדי פרחי אמר כי חלה עלייה על יכולות ההגנה בתחומי המדע, התעשייה והטכנולוגיה, הודות לשיתוף הפעולה עם האוניברסיטאות וחברות המדע והטכנולוגיה. בפורום ההישגים בתחום התעשייה האווירית אתמול ראשון, ציין אלוף מהדי לחשיבות של גיוס בוגרי האוניברסיטאות בתחומי המדע השונים לטובת התעשייה ההגנתית, בעיקר בניית המסוקים, כדי להיות ברמה העולמית. הוא הדגיש כי משרד ההגנה מאמץ מפת דרכים לגיוס היכולות המדעיות, וחשף כי 6,000 חברות מדע מקיימות שיתוף פעולה עם משרד ההגנה להגברת היכולות הטכנולוגיות פי 20 ממה שקיים היום. נגיד הבנק המרכזי באיראן עלי סאלח עבאדי אמר כי נרשמה עלייה על ההכנסות במטבע זר כתוצאה מייצוא הנפט והגז במהלך השנה הפרסית השוטפת. בפגישה עם ראשי הנציגויות של איראן במדינות השכנות, נגיד הבנק המרכזי הביע תקווה להגביר עוד יותר את ההכנסות מייצוא הנפט והגז בשנה הפרסית החדשה שתתחיל ב-21 במרס 2022. המאבק הפלסטיני נגד היישוב אביתר באסמרה שפונה מיושביו הולך ומחריב, ובימים האחרונים אף נעשו ניסיונות ירי לעבר כוחות צבא ישראל במקום. עבד אלגני דבחת, אחד ממובילי המאבק נגד אביתר, אמר כי קיימת התפתחות בשיטות המאבק נגד המאחז אביתר, והסלמה בפעילות המחאה לא תפסק עד לסילוק המתנחלים מהמקום. הוא הוסיף כי המסר לצבא הישראלי הוא כי אם ישובו המתנחלים למאחז, הפעילות תהיה חמורה הרבה יותר, כיוון שהתושבים לא יאפשרו לאדמתם להיות בידי מתנחלים, והם מוכנים להקרבה אישית גדולה יותר. ביום שישי שרפו פלסטינים חדר ששימש את חיילי ישראל בחווארה, וכן ציוד נוסף סמוך למקום, וביצעו ירי לעבר מאחז אביתר. מג'די חמיל, שמשתתף גם הוא במאבק נגד חיילי ישראל הנמצאים במקום, ציין כי אביתר היא הנקודה הראשונה שפונתה ממתנחלים בגדה המערבית בזכות המאבק הפלסטיני, ולכן ישראל רוצה לסיים את הפרשה מחשש שדרכי הפעולה יועתקו גם למקומות אחרים. גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון השרק האוסט כי הנשיא הפלסטיני אבו מאזן הציע לארצות הברית, מצרים, ירדן וגורמים נוספים הצעה לפתיחת משא ומתן עם הישראלים על סרטוט קו הגבול כצעד ראשון לקראת השיח בשאר הסוגיות הקשורות להסדר קבע. הגורם הוסיף כי הצעה זו תוצג על ידי אבו מאזן בפני בני גנץ בפגישתם הקרובה ברמאללה, לצד המסר לפיו צעדים בוני אמון וחיזוק הרשות הפלסטינית אינם בשום פנים ואופן חלופה למסע ומתן מדיני. לצד זאת צפוי אבו מאזן, כך על פי הדיווח, להעביר גם מסר מאיים על פיו אם ישראל לא תסכים לפתיחת מסע ומתן על שפתות הגבולות והפלסטינים, אז יאלצו לקבל החלטות מכריעות. עוד נמסר כי הפלסטינים לא יסכימו להמשך המצב הקיים וכי אין הצדקה להמשך קיומה של הרשות הפלסטינית אם לא יחול שינוי במדיניות הישראלית. בחודש ינואר אמורה המועצה המרכזית של אש"ף להתכנס לשם קבלת החלטות מכריעות בנושא היחסים עם ישראל, ובין היתר תדון בהפסקת יישום ההסכמים עם ישראל, השעיית ההכרה בישראל וסיום מצב שלב הסדרי הביניים במסגרת הסכמי אוסלו באמצעות הכרזה על מדינה תחת כיבוש. נקבע מותו של ג'מיל חייל הפלסטיני שנורה על ידי כוחות ישראל שפרצו הלילה לאל חליל. בישראל טוענים כי חייל השתתף בעבר בפיגוע ירי נגד כוחות ישראל. עוד נמסר כי התקרית אירעה כשיחידת מסתערבים פעלה עם כוחות צבא ישראל למעצר מבוקש באל חליל. המבוקש נעצר וביתו נתפס נשק מסוג קרלו, כך לפי המקורות הישראלים. הפלסטינים דיווחו כי האיש שנורה פונה במצב אנוש על ידי הסהר האדום לבית החולים, שם נקבע מותו. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על התפטרותו של קרטחי. שר ההסברה לשעבר של לבנון, ג'ורג' קרטחי, לא נסוג מעמדותיו העקרוניות שלו על חיזבאללה גם אחרי התפטרותו תחת לחץ. הוא התראיין לרשת אל-עלם ותמך בחיזבאללה. הוא הצהיר כי תנועת ההתקוממות בלבנון זו לא המצאה פטריגה, אלא היא משתרשת בלבנון, ותנועת ההתקוממות חיזבאללה היא לבנונית יותר מכל מפלגה אחרת בלבנון. השר לשעבר נאלץ להתפטר בעקבות דרישה של הנשיא הצרפתי שבתורו נלחץ על ידי סעודיה בגלל העמדות שלה במלחמה הסעודית נגד תימן, וגם על תנועת ההתקוממות חיזבאללה. לא מעט מאמינים שחיזבאללה היא מפלגה עם יעילות ביטחונית ופוליטית גבוהה בלבנון. עם זאת, יש אלה שמבקרים אותה מטעם מפלגות בלבנון וגם בחוץ. על ההתפטרותו אמר קרטחי, זה אירוע נדיר בהיסטוריה שמדינה תבקש התפטרות שר או גורם בכיר במדינה אחרת והיא תענה. עם זאת ראינו אותה שתי פעמיים בלבנון. לפי קרטחי, שורש הלחץ על לבנון חוזר לנוחות תנועת חיזבאללה, נושא ששר החוץ הסעודי הצהיר בפומבי ואמר כי הסיבה למתח עם לבנון קשור לשליטת חיזבאללה בה. לפני קרטחי, שר לבנוני שרב אל-והבה הביע הצהרה שנחשבה השפלה למדינות ערב במפרץ הפרסי, וגם הוא נאלץ להתפטר. אך למה כל כך מתנגדים באזור לחיזבאללה. יש כמה סיבות לכך. הראשונה היא שחיזבאללה מדגישה את העצמאות ההגנתית של לבנון. האמת המרה היא שרוב המדינות הערביות באזור לא נהנות מעצמאות הגנתית ונחשבות מדינות תלויות. אפילו סעודיה שחושבת על עצמה כמעצמה ערבית קשרה את הביטחון שלה בארצות הברית. מה שהופיע בנוכחות כוחות זרים במלחמה נגד תימן. זאת ועוד, כוחות חיזבאללה הם לבנונים ומוכנים לתת את החיים שלהם בשביל ההגנה על המולדת. קרדחי אמר בנושא כי אלה שאינם חברי תנועת ההתקוממות צריכים לדעת כי צעירי ההתקוממות נתנו את השנים הטובות ביותר של חייהם ואת הדם שלהם כדי להגן על לבנון. הדם שלהם לא נשפך רק לטובת השיעים או קבוצות אחרות. הם עשו את זה לכל הלבנונים איש איש. עלינו להרקיע את הראש מול ההתמסרות הזו. הסיבה השנייה היא התעקשות חיזבאללה לעמוד מול המזימות הזרות נגד מדינות האזור ובמיוחד מדינות ציר ההתקוממות. אין ספק לאף אחד שחיזבאללה שיחקה תפקיד גדול בהכשלת המזימה הערבית, עברית, טורקית, מערבית נגד סוריה. ותרמה לשמירת אחדות הטריטוריה שלה. המאמצים של חיזבאללה למנוע נפילת ממשל סוריה היא לא רק ניצחון צבאי נגד הפלישה החיצונית, אלא היא סימן לניצחון רעיון ההתקוממות נגד רעיון הביטחון המיובא באזור. על סוריה, קרדחי אמר, בעמידה של ההתקוממות נגד המזימות התפוררו לרגלי חומות דמשק וכולם חזרו לה בוורדי רוז. הסיבה השלישית לעוינות כלפי חיזבאללה היא הפיכתה של חיזבאללה למופת בין עמי האזור. כיום ההתקוממות לא מוגבלת בלבנון ובפלסטין, אלא גם התפשטה במדינות אחרות כמו תימן ועיראק. דגל ההתקוממות הוא לשמור על כבוד, עוצמה, ריבונות וזהות לאומית. חיזבאללה לא רואה בכוח כאמצעי ביד חמלה מסוימת, אלא רואה אותו ככוח של זהות לאומית. מבחינת חיזבאללה, הכבוד הלאומי והריבונות בלבנון חשובים יותר מכל האינטרסים האישיים, מה שנעלם ברוב המדינות באזור. המעצמות, במיוחד ארצות הברית, מקדמות מדיניות של תלות הביטחון של שליטים ומדינות האזור בהם. לכן מקפידים על השפלה של הזהות שלהם ומכנים את המדינות כפרה חולבת. לכן מעצמות המערב מנסות גם להעתיק את הנוסחה גם בלבנון ומנסות להכחיש את הזהות הלבנונית של חיזבאללה ולמנוע התחזקות חיזבאללה ורעיון ההתקוממות באזור דרך מדיניות הלחץ עליה. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בצל ביקורו של שר המלחמה של ישראל בני גנץ בארצות הברית, התפרסם שצבא ישראל ביקש לאחרונה מצבא ארצות הברית להקדים קבלת שני מטוסי תדלוק מתוך ארבעה עליהם סוכם בעסקת הרכש האחרונה, אך ארצות הברית סרבה. גורמים בצבא ישראל ניסו לשכנע את מקביליהם בארצות הברית להקדים קבלת שני מטוסי התדלוק, אולם כאמור הבקשה נדחתה. חבר הכנסת יובל שטיינץ מהליכוד מותח ביקורת על החלטת ועדת השרים שלא להמשיך את הבטחת משפחתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. הוא אמר כי מדובר בהחלטה אומללה. הפרשן הפוליטי עמית סגל אמר כי יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לא יצליח להקים קואליציית 61 מנדטים בכנסת מבלי שתקום מפלגה ימנית חדשה. הוא הוסיף כי בלי מפלגה ימנית חדשה נתניהו לא ישיג 61. הוא חייב מפלגת ימין מרכז שתביא קולות גם של מחנה לא רק ביבי. אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא יחזור לשלטון. אחד השמות להחמים להקמת מפלגת ימין שכזו הוא של חבר הכנסת עמיחי שקלי, החבר כיום במפלגת ימינה, אך לא מצביע עמה בהצבעות של הכנסת. כשנשאל בעבר באיזו מפלגה יתמודד בבחירות הבאות, הוא סיפר, הוצגו לי סקרים עם כמה אפשרויות מעניינות. שרת החינוך של ישראל יפעת שאשא ביטון פטרה את מנכ"ל משרדה יגאל סלוביק. מקורביה מסרו כי בין השניים התגלו מחלוקות משמעותיות לגבי הדרך בה צריך להתנהל המשרד. גורמים במשרד החינוך אמרו שהמחלוקות המקצועיות האחרונות בין השניים נגעו למבצע החיסונים בבתי הספר. בנוסף דווח כי סלוביק אמור או אמר למקורביו שחילוקי הדעות בעניין מבצע החיסונים בבתי הספר וניהול משבר הקורונה במערכת החינוך קלקלו את היחסים ביניהם. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.